אז אנחנו עוזבים את המהלך המרכזי שבו עסק המהר"ל מתחילת הספר, או לפחות פרק ג' וכולי, ופותחים רגע סוגריים כדי להבין מי זה אברהם אבינו. המהלך הזה ימשך לפחות את פרק ט', ושם אפשר יהיה לחזור בעצם למהלך שלנו כדי לחבר בין הדברים. רק נחזור ליסודות. המהר"ל הסביר שהאומה הישראלית צריכה לצאת ממצרים, כי ביציאת מצרים נבנים בה שני דברים. הצורה שלה מופיעה בבת אחת בשלמותה, והחומר שלה ייוולד בבת אחת. שבמהלך הגלות שני הדברים הללו הלכו והתפתחו. החומר הישראלי היה כולו משועבד לחומר יותר חזק ממנו, ולחומר יותר חזק ממנו בעצם הוליד ובנה אותו, כמו עובר בימי אמו. שבעצם כשהעובר הזה נולד, אם תעשה לו בדיקה גנטית, תגלה שכל מה שהיה באמא יש עכשיו בעובר. אז ככה היינו כעובר בתוך מצרים, שדווקא במצרים אמר אמרה פרק ד', כי שם החומר הכי חזק בעולם, והחומר הזה מאוד מאוד יועיל לנו. אנחנו יונקים מן החומר הזה. מצד שני, הצורה המצרית, ממש אנטיטזה לכל מה שיש אצלנו, הם זנותים ואנחנו נבדלים. אז הבניין של הצורה זה דווקא בנבדלות המוחלטת הזאת. זאת אומרת, אנחנו חיים במקום שבו אף אחד לא יכול להשפיע בכלל על הצורה שלנו. אם היינו נבנים בתוך כנען, אז הצורתיות של כנען הייתה משפיעה עלינו. כי יש להם צורה מסוימת. אצל המצרים אין צורה, אין מה שישפיע עלינו. אנחנו נשארים בצורה שלנו, עם הזהב הטהור שלנו, ומנגד אנחנו בונים את החומר שהמצרים הולכים ובונים בקרבנו, ואז האומה הישראלית מגיעה ברגע יציאתה לאיזושהי הופעה עליונה, שבה החומר הוא בדיוק נקודת החומר השלם, 600,000, כמו שהסביר המהר"ל, לפי מספר 6 וגם על 6 ויחידים מאות ואלפים, והצורה הישראלית היא עכשיו זכה וברה ומנוקה מכל סיגים, וכשהמה ישראלית יוצאת בעצם מצרים, אז היא עכשיו בשיא הופעה שלמותה. ויצא לנו בעצם פרקי ההבנה שכל הדבר הזה, שזה הכל משלים זה את זה. זאת אומרת, זה שהחומר המצרי והצורה הישראלית הם נבנים בצורה של השלמה עכשיו. זאת אומרת, אנחנו לא נלחמים בחומר המצרי, אלא שואבים מהחומר המצרי. אלא שבסוף כל זה עדיין בעצם חסרה פה שאלת היסוד. אבל למה היינו צריכים לרדת למצרים? למה אי אפשר לעשות את כל התהליך הזה בצורה נקייה יותר? על בסיס יחידו של עולם, אברהם אבינו. גם אברהם אבינו, תיאר המהר"ל פרק, עבר את אותו תהליך של האומה הישראלית. הוא גם הוא נולד אצל ההפך הגמור ממנו, שטרח, שהוא חוסר צורה מוחלט, וגם הוא נפרד מן הדבר הזה והתחיל לסלול את הדרך ואת המסלול, והוא הרי הזהב, הוא יצירת הזהב שבעצם התחילה כבר. אז למה אי אפשר היה להשלים את התהליך הזה אצל אברהם אבינו, והיה צריך לגרור את האומה הישראלית דווקא למציאות המאוד מאוד לא נעימה הזאת, כמו שהתחיל לשאול פרק ו', עליונים למטה, תחתונים למעלה, עולם הפוך ראיתי. למה זרע הקודש צריך להגיע למציאות כזאת, ואי אפשר לייצר את כל התהליך הזה על בסיס אברהם אבינו. אז כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים יותר משיעור אחד, זאת אומרת, גם צריכים להתקדם יותר בפרקים, אבל המהר"ל מתחיל קודם כל לברר לנו מי זה אברהם אבינו. זה סוד, וכבר אולי נקדים לספר, כדי להבין את ספר גבורות, כדי להבין את יציאת מצרים. המהר"ל ממקד אותנו בשני אבות האומה מבחינתו, אברהם אבינו ומשה רבנו. אז הפרקים הללו יהיו עכשיו שייכים לבירור של מי זה אברהם אבינו, ואחר כך בפרקים תתוו, תזיין, מזיין וכולי, המהר"ל יתמקד במי זה משה רבנו, וכבר אצלנו מי שיצא לראות את הפרקים, בפרק זיין והמהר"ל מדגיש שיש ביניהם איזשהו הבדל מהותי, שאברהם הוא איש האמונה, ודווקא את משה רבנו יש פגם באמונה, אז שניהם נותנים לנו שני כוחות, אבל כוחות הללו שונים זה מזה. אנחנו כרגע עוד לא עסוקים במשה, אבל עסוקים באברהם אבינו, וכתוצאה מההבנה הזאת של אברהם אבינו, אז נוכל ללכת ולראות למה האומה הישראלית הייתה צריכה לרדת למצרים. המהר"ל אומר, כדי להבין את הנקודה הזאת, חייבים לחזור לברית בין הבתרים. בברית בין הבתרים זה נקודת הגזרה, שבה נגזר, הקדוש ברוך הוא נפגש עם אברהם אבינו, קוראת עמו את הברית, ברית זה הסכם אופן פשוט, ואומר לו, אבל אין מה לעשות, אתם תצטרכו לרדת למצרים. אז כדי להסביר את הבירור הזה, המהר"ל משתמש במדרש רבה, שסביבו נסוב כל פרק ו', שפותח בעצם את סוגיית ברית בין הבתרים, ובפרקים הבאים, המהר"ל יסביר את כל ברית בין הבתרים, אבל המדרש מתייחס דווקא לפסוק שפותח את הברית, אחר הדברים האלה, אז אומר אלוהים לאברהם, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך שכר הרבה מאוד. זה סך הכל פסוק הפתיחה של ברית בין הבתרים, או של כל המפגש האלוהי, עם שתי הבטחות, הבטחת הזרע והבטחת הארץ. אז על זה הוא מביא את המדרש, שרבי לוי אמר תרתי, ורבנן אמר חדה. רבי לוי אמר תרתי, ממה חושש אברהם? חטא בעיה ראשונה, אברהם חושש מהחטא ומהעונש שיבוא בעקבותיו. שמה אני הרגתי אנשים צדיקים שלא הייתי צריך להרוג אותם וחטאתי, ובעקבות זה גם יבוא לי עונש וינצחו אותי עכשיו. זה חשש ראשון של אברהם אבינו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? כל מי שהרגת, קוצים כסוכים, תודה רבה לך, כמו המלך שרואה את האדם הזה שעובר אצלו בשדה, והוא אומר לו תודה רבה. חשש שני, אומר רבי לוי, יש גם הסביר אחר, אברהם מפחד שמה הם יעשו עמו מלחמה עכשיו. כן, סליחה, החשש הראשון, אני הרבבתי בהתחלת של החששות, החשש הראשון זה מפני החטא, החשש השני זה מפני התגובה לזה. זאת אומרת, הבעיה הראשונה זה אולי הרגתי אנשים שלא צריך להרוג, הבעיה השנייה הוא לא, אולי טוב שהרגתי מי שהרגתי, אבל עכשיו הם יחזרו וילחמו בי וינקמו בי את נקמתם. זה שיטת רבי לוי, רבנן הורים כיוון אחר לגמרי, אברהם אבינו חושש שכבר נעשו לו כל כך הרבה ניסים, ירדתי לגבשן האש וניצלתי, רעבון וניצלתי, מלחמה עם מלאכים וניצלתי, אולי כבר קיבלתי את כל שכרי, אין לי כלום בעולם הבא. על זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, אנוכי מגן לך. נסביר המהר"ל, תכף נראה שמגן זה משון חינם לפי ההסבר הזה. אז שלושת הנקודות הללו מבחינת המהר"ל הן ממצות את עניינו של אברהם אבינו. אתה רוצה לפגוש את אברהם אבינו ולראות את השפעתו והשלחתו בעולם, אז תעקוב אחר המדרש הזה. המהר"ל מחלק את המדרש הזה לשלושה צדדים, לעתיד, עבר והווה. ההסבר הראשון, אומר המהר"ל, זה מברר את השפעתו של אברהם אבינו על המציאות העתידה. דרכיו, לשון המהר"ל פה, תוך כדי שמסביר את הפירוש הזה, דרכיו פונים אל הצלחה. כל מעשיו הולכים אל השלמות, אף אם לא כיוון. אומר המהר"ל, פלא ראשון, במציאות הזאת שאנחנו פוגשים אצל אברהם אבינו, זה שהכל מוביל לאן שצריך. אצל אדם רגיל, אז יש הצלחות ויש כישלונות. לפעמים הוא עושה דברים ויוצאים טוב, לפעמים הוא עושה דברים ויוצאים רע. הוא יכול שהוא רצה טוב ויצא רע, יכול שהוא רצה רע ויצא רע. הכל יכול לקרות. אצל אברהם אבינו, כל מה שהוא עושה, מכוון ישירות להצלחה. לא יכול להיות שאתה הרגת אנשים טובים. אולי החולסין שהרגת היה בן צדיק אחד, ירא שמיים אחד. אם אתה הרגת, סימן שלא. לא יכול להיות שתחת ידיו של אברהם אבינו תצא פעולה שהיא פעולה לא מוצלחת מבחינת הראייה האלוהית. הכל אצלו יוביל בדיוק לכיוון הנכון. זה הביטוי הזה, כל דרכיו פונים אל הצלחה. לכן אם אתה יצאת למלחמה הזאת, סימן שזה ביעור, קוצים מן העולם, הם מתנגדים לעיקר העולם, ודאי יש פה פעולה מאוד מאוד טובה. אני אתם אולי צריך קצת להרחיב פה, המהר"ל מדבר על ארבע צדדים, כוחות חיצוניים, אבל רגע נשאיר רגע את ההבנה הזאת ברמה הכללית שלה. אומר המהר"ל, ועוד דרש רבי לוי, והוא אחר, אברהם מצד העבר. אברהם אבינו הוא היסוד הראשון לכל. היסוד הוא הדבר שיותר בחוזק ותוקף, אין מי שיוכל לעקור היסוד. אברהם אבינו כשהוא נוצר, נכון, אברהם נקרא צור, אומר פה המהר"ל, הפסוק המפורסם, הביטו לצור חוצבתם, אברהם אבינו זה היסוד של המציאות, הוא הדבר הכי חזק בעולם, אי אפשר לעקור אותו ממקומו. אברהם חושש, אולי עכשיו יבואו ויפגעו בי, אולי אני לא אצליח לעמוד נגדם, נגיצו נגדי למלחמה עכשיו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא רק שאתה לא יכול לעשות פעולה לא טובה, גם אי אפשר לעשות נגדך שום דבר. אתה יציב לחלוטין. כן, בדיוק. לפי זה הלימוד של רבי לוי, אז הוא לומד אותו משני הצדדים של הפסוק. אל תירא אברהם, זה אולי יותר שייך לחלק הראשון, ואנוכי מגן לך, זה יותר שייך לביאור השני. אני גם חושב שכך רבי לוי למד את הדברים בצורתם הפשטית. מה?
אתה כתב גם ברב
ארטמן. שזה שני הדברים הללו. נו, קיבלנו לדעת.
למה זה עבר כאילו?
כי אנחנו מסתכלים עכשיו על אברהם מרגע לידתו. הוא משורשו, מן הנקודה היסודית שלו, כשאתה מסתכל אחורה, לא אתה מסתכל קדימה. אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, זה הדבר הכי יציב שאי פעם נברא בעולם. מרגע שנברא, אתה נברא את היציב וצור וחזק ועומד ותקיף, אי אפשר להזיז אותך מקומך. בסדר, אני חושב, נקודת העתיד הכוונה, האם מה שאני עושה עכשיו יוביל להצלחה טובה? תשובה כן. האם מה שנבנה בעבר יעמוד? תשובה כן. זה לא יכול ליפול. תמיד אנחנו מסתכלים מצד ההווה, כי אני נמצא בהווה. כשאני מסתכל בהווה, אני מסתכל אם זה ישפיע לעתיד, האם מה שעשיתי בעבר יחזיק מעמד. אז אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתי ילך לפח. למה? כי זהו, זה ייפול. הם עכשיו ינצחו אותנו ויקו אותנו ולא ישאר מני שום דבר. אז זה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יצור יסוד חזק, אי אפשר לגעת בך, אי אפשר להזיז אותך ממקומך. אז שתי נקודות שונות לחלוטין במבט שלנו לאברהם אבינו. בסדר, אברהם אבינו מרגע בריאתו, העולם יציב עכשיו, העולם יפסיק לדאוג. אולי הכל ייפול, אולי מבול, אולי שוב יתרסק הכל, אולי רשעים ינצחו. אם אברום אבינו פה, אנחנו יודעים שהצור הזה חזק, יציב ויסודי, אי אפשר להזיז במקומו, אתה יכול להיות רגוע, אנחנו ממשיכים לבנות על גביו. טוב, אבל אולי זה לא יתקדם לכיוון הנכון, לא, אתה יכול להיות רגוע לחלוטין, אל תראה אברהם, הכל מוביל בדיוק לנקודת ההצלחה, כל מעשיך יובילו לשם שמיים, לפעולה הנכונה. לזה אומר המהר"ל, מצרף המדרש שעת רבנן. רבנן אמרי, אברהם אבינו מפחד, שמא עכשיו הוא קיבל את כל שכרו בעולם הזה, ועכשיו לא יישאר לו שכר לעולם הבא. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו, כל מה שאתה עושה בעולם, זה על צד אלו דברים שאדם אוכל פורותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. אתה אוכל פירות בעולם הזה. העולם אוכל פירות בזכותך. כל מה שאברהם אבינו עושה, זה מועיל גם במציאות. בחלק המערל בין סוגי מצוות שונות, יש מצוות שוודאי טוב שאתה עושה אותן, אבל בעולם לא נראה מזה רווח. אני עכשיו ישבתי בסוכה, אני עכשיו שמעתי שופר ונתתי לולב. בסדר, זה מצווה מאוד מאוד גדולה, כנראה תקבל שכר בעולם הבא, אבל בעולם הזה לא השתנה עדיין שום דבר, הוא לא רואים במציאות בעיניים שום דבר שקרה. לעומת זה אדם שהוא שייך לגמילות חסד, לבבת שלום מדען חברו, להחסת אורחים, חוץ מהעובדה שוודאי הקרן קיימת לעולם הבא, כי ודאי עשה דבר שמגיע לו על שכר, אבל גם העולם הזה משהו מתקדם בו. אברהם הבינו כל מעשיו הם נעשים בצורה כזאת שיש פירות בעולם הזה. הוא משפיע בהווה כל הזמן, ההווה כל הזמן מתברך על ידו. כל פעולה שלו היא תוביל להצלחה, היא יציבה כי הוא נברא מן היסוד, ועכשיו היא מברכת את המציאות העובד מסביבה כל הזמן. שלושה צדדים מיוחדים בהנהגתו של אברהם אבינו. כשאתה מסתכל על הדמות הזאת, קודם כל תבין מה יש לפניך. תבין איזה יצור אלוהי מיוחד מופיע כאן שהקדוש ברוך הוא בחר בו, ושהוא קידם את עצמו בצורה כזאת, עד כדי כך ששלושת הצדדים הללו עומדים בקרבו. אז זה, אני חושב רגע מבט כללי בכלל על ההבנה של המדרש הזה ושל הפרק. הקמהר"ל העריך פה בכמה פרטים שאני חושב יש בהם ערך שכדאי לראות אותם בתוך הפרק.
זה שהוא לא קיבל שכר שלו?
מה זאת אומרת לא קיבל שכר?
שהוא חשש, הוא קיבל שכרו או משהו.
לא, קיבלת רק פירות. מה שקרה מסביב זה הפירות רק. כל דבר שאתה עושה הוא מציף את העולם בפירות. אז אתה אומר, וואו, קרו כל כך הרבה דברים טובים, זה מהפירות. אדם רגיל שעושה מצווה אומר טוב השכר ילתי לבוא, מה קיבלת השכר עכשיו? כמו הגמרא שם בסוף פרק גם את הקידושין, נורא והיום קיבלת השכר עכשיו, לא יודע, לא ישאר לי כלום. אצל אברהם אבינו הכל מוסף בפירות, זה שהכל מסתדר לטובה זה רק הפירות, אל תיבאי. הקרן שלנו.
זה נלחם באותם מנחים, ובוודאי מצווה שיש לה קרן, אבל גם ההצלחה
טובה. זה שקורה מזה, קרה דברים טובים, כן, ולא ניצל, ואני הרווחתי הרבה רכוש וכולי וכולי וכולי, כל זה רק הפירות.
אבל הסבר הראשון של המצד העתיד, כאילו
מצד, איך
זה
מצד הבחירה
של אברהם אבינו? לא
היה לו בחירה
כביכול, כאילו,
לברם? כל מעשיו יובילו אלא... אני לא יודע, יכול להיות שזה לא, כוונה מרגע שהוא התחיל זה ככה. יכול להיות שאברהם עכשיו הוא במציאות כזאת. עכשיו, אחרי שהוא רומם את עצמו למדרגה מאוד מאוד גבוהה, אז הוא כבר מדרגה כזאת. בסדר. אולי תכף נתייחס את הרגע, יותר בעומק.
אני חושב את קושי עם הקרע של הפירות. אם הפירות הוא לאדם עצמו, אני מבין. לפירות עם כל העולם זה גם הרשעים, הרי הוא הציל את סדום.
כן, בטח. ניסה להציל את סדום, לא הציל את סדום.
הפירות שהם קצת מגיעים לאזור הלא נכון.
לא, אז אני אומר, אברהם אבינו ניסה להציל את סדום, הקדוש ברוך הוא אמר, לא, לשם לא נשלח פירות.
לא, אני מדבר שהוא
הציל את סדום
מהמלחמה.
במלחמה היה צורך, כנראה שבשלב הזה עוד לא הגיע זמנה להיעלם מן העולם, יש צורך להציל אותו.
אבל באופן כללי, אם הופכים את הפירות לעולם, זה אומר לצדיקים ולרשעים. ומכאן נגיש את הרשעים.
אז זה אני אומר, זה נשאיר לקדוש ברוך הוא, בטח את ההבנה הטובה הזאת, לאן לחלק את הפירות. זה מעבר לאברהם אבינו. אברהם אבינו זה נכון שמצידו, הוא מכניס אורחים, גם ערבים עובדי עבודה זרה וכולי, הוא מכניס את כולם, מתפלל על סדום, רוצה להציל את סדום, רוצה לרומם את המציאות התחתונה גם, כן, כן.
אבל הם לא במובן השכר על הדבר, אלא עצם זה שהוא עזב, עצם העזרה.
כל פעולה, כן, כל פעולה של אברהם אבינו משפיעה פעמיים, משפיעה גם מצד, עשית דבר טוב, ודאי יש לך שכר בעולם הבא, אבל חוץ מזה, כל מה שהוא עושה זה משהו מדהים, זה הכל מועיל בעולם הזה, הכל העולם מתקדם על ידו. בואו נראה אולי כמה נקודות בדבר הזה, מה שנספיק להעריך. למשל, בנקודה השלישית. בנקודה השלישית, אז המהר"ל נכנס להסביר את המשנה והברייתא. יש סתירה לכאורה, איזה דברים אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, וכן קרית לעולם הבא. המשנה אומרת שלושה דברים. גמילות חסדים, כיבוד ההורים, ובת שלום דן וחברו. יש גם תלמוד תורה כנגד כולם. אבל שלושה דברים יסודיים. לעומת זה בברייתא, שאנחנו אומרים מדי בוקר, אז מונים שמה תשעה דברים בתלמוד תורה. נכון, בברייתא שאנחנו מונים בבוקר שמופיע בסידורים, אז יש הרבה דברים שמה שמה מופיע, הכנסת אורחים, ביקור חולים וכו'. אז אומר המהר"ל, איך יכול להיות שיש שלוש ויש עשר? אז הבנה פשוטה, השלוש הללו זה שלושה כללים, העשרה הללו זה עשרה פרטים יותר, אז אפשר לומר את זה באופן כללי, אפשר לפרט את זה. אבל תראו את חוכמתו של המהר"ל, וגם שיש פה יסוד מוסד בדברי המהר"ל שאנחנו צריכים להשתמש בהמשך. המהר"ל אומר, אצלי זה מופיע אחרי שהוא מצטט את הגמרא בעבודה זרה. וטעם הדבר שהמשנה עשה שלושה חלקים. יש לך את זה, במדור הרגילה זה בשמאל באמצע, למתחיל שמאל באמצע, במדורות אחרות, אני לא יודע לגמרי למצוא את זה, אבל עמוק בתוך ההסבר השלישי, הוא מצטט מבראשית כפה ומעבודה זרה, ואז הוא מתחיל. טעם הדבר שהמשנה עשה שלושה חלקים, עכשיו יש שני טעמים. טעם ראשון, כיבוד אב ואם זה טוב וחסד למישהו מחויב בו, גמילות חסדים לאחרים שהוא לא מחויב, והחלק השלישי הוא עושה לבריות, זה הבאת שלום דם לחברו, זה לא חיוב גמור, אבל גם לא פתור, משהו אמצעי. אז זה הסבר ראשון. אז מוסכם את זה, שלושה חלקים, חיוב גמור, חסד גמור, וקצת וקצת. אחר כך הוא אומר, עוד בעניין אחר, עשה מהם שלושה חלקים, המהר"ל מסביר עוד הסבר. זה למהר"ל שמסביר עוד הסברים, זה לא ככה עוד איזה משהו צימס כזה, להנים את זמננו. זה משהו מהותי כנראה. עוד בעניין אחר, עשה מהם שלושה חלקים. החלק האחד, החסד, לבעלי המעלה. זה לנכבדים, זה כמו ההורים, שהם החשובים יותר. החלק השני, החסד, שהוא שייך לאנשים החסרים. הם צריכים אל החסד שיושלם מציאותם. וזה ההפך הראשון, הראשון לבעלי מעלה, זה לחסרים. החלק השלישי, לשאר בני אדם, זה עם זה והם השווים, כי מצד השיווי שבהם יבוא המחלוקת וכו', אלה שלושה חלקים, ובאלו שלושה חלקים נכללו כל חלקי החסד והם עשרה שנזכרו בברייתא. המהר"ל, יש לו שיטה איך הוא מתבונן על המציאות. וזה כבר אמרנו, זה הסברנו בהקדמה הראשונה, שהוא מסתכל על המציאות לשיטת הקובייה. הקובייה, אנחנו רגילים לראות אותה שיש לה שישה צדדים. אבל המהר"ל, יש גם שיטה, הוא מסתכל על כל דופן, זאת אומרת, כל נקודה. כל דופן בקובייה היא בנויה משלוש על שלוש. המהר"ל פה מסביר לנו בצורה מאוד מאוד מדויקת ומנתח את היחס בין המשנה לברייתא. המשנה דיברה על שלושת הצדדים, וזה יוצר בברייתא עשרה דברים. זאת אומרת, המהר"ל הסביר שני הסברים. הסבר אנכי והסבר אופקי. הסבר אחד אמר, יש חסד שאתה מחויב בו, זה מצד הדין, זה צד שמאל. יש חסד שאתה לא מחויב בו בכלל, זה מצד החסד, זה צד ימין. ויש משהו שהוא באמצע, זה כנראה הרחמים. זאת אומרת, הסבר אחד, למה נקטה המשנה, כיבוד הורים, והכנסת אורחים, והבד של אדם לחברו, זה ימין, שמאל ואמצע. אומר המהר"ל, יש עוד הסבר. בעלי המעלה, החסרים והשווים. זה מצד הציר האנכי, זה מעלה, מטה ואמצע. אומר המהר"ל, שלושת הדברים שנקטה המשנה, הם באו לתת לך את שלושת עקרונות היסוד. כלפי מה מופיע החסד? כלפי הימין, השמאל או באמצע? כלפי המעלה, מטה או אמצע? אבל בעצם אם יש לך ימין, שמאל, אמצע, מעלה, מטה, אמצע, יש לך בעצם תשעה חלקים. כי יש לך חסד שאתה מחויב בו כלפי מי שלמעלה, חסד שאתה מחויב בו כלפי מי שלמטה, חסד שאתה מחויב בו כלפי אמצע. חסד שאתה עושה רק מצד החסד, לא מחויב בכלל כלפי המעלה, חסד שאתה לא מחויב בו כלפי המטה וכו', וכו', נגיע בעצם תשעה חלקים. ותלמוד תורה כנגד כולם, זה הכוונה לכל המכלול השלם של הדבר הזה. זאת אומרת, אומר המהר"ל, אם אתה רוצה להתבונן בדיוק מה מביא בעולם שלנו, למצוות המיוחדות הללו, שהקרן קיימת לעולם הבא, אבל הפירות הם בעולם הזה, זה על פי ההגדרות הללו, יש בדיוק תשעה דברים כאלה, או תשעה עקרונות כאלה, שממצים את תשעת החלוקות, שגם אני יכול לכתוב אותם על היסוד, מה שאני מחויב למעלה, מה שאני מחויב למטה וכו' וכו'. אז אומר המהר"ל, המשנה תמצאתה את היסודות. הברייתא כבר נתנה לך את קריאת השם לכל פרט ופרט. מי שהספיק לראות את זה באחד השיעורים שדיברנו על המספר 6, אז שלחתי, לא נכון, גם פתחנו ביחד, לפרק י"ב, שם המהר"ל נראה את זה, אומר את זה במפורש. המהר"ל אומר, שישה ילדה בקרס אחד, או 60 ילדה בקרס אחד. יש מחלוקת ידועה במדרש. אומר המהר"ל, זה אותו עיקרון, רק זה תלוי ברמת ההתפרטות כשאתה רוצה לפרט את זה. כשאתה מסתכל על הקובייה, יש בה שישה צדדים, או שיש בה 60 צדדים. אם אתה מסתכל על הקובייה באופן מהותי, יש בה שישה צדדים. אם אתה מסתכל על כל הקוביות שיש בקובייה, כל הריבועים האלה שבקובייה ההונגרית, תגלה שיש 54 ועוד 6 צדדים, זה 60. ואת המהר"ל הוא מחלק כל אחד לעשרה חלקים שהם מפרטים את עניינו של האחד. אברהם אבינו, כשהוא שופע את ההווה, כשהוא שופע ברכה עצומה, כל ההווה מסביבו מתברך, 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 אז זאת הכוונה, אומר המהר"ל, זה בכל צד וצד. הוא מברך את אלה שהוא חייב לברך אותם, הוא מברך גם את אלה שאין לו שום חיוב כלפיהם. הוא מברך את מי שמעליו, הוא מברך את מי שמתחתיו. הברכה מאברהם אבינו היא שורה לכל אפיק ולכל כיוון, והכל נובע מהתלמוד תורה כנגד כולם, שהוא היסוד של הדבר הזה, הוא התלמוד גדול שביל די מעשה, שהוא מבריך את כל עולם החסד שבקשבו. אז המהר"ל, אני חושב, לא סתם בא מסביר לנו את הסברה הזאת, תראה, זה אפשר מאוד יפה, יש בה שלושה צדדים כאלה, וזה אפשר להגיד על הכל נבורתים, אלא המהר"ל רוצה לומר, ההתברכות הזאת של המציאות, הפירות שאברהם אבינו משדר לכל עבר, זה מופיע בכל תצורה שהיא בתוך המציאות. אברהם אבינו, הוא מחיה את ההווה, הוא מרומם את ההווה, ההווה נושם ממנו, חי ממנו, מכל צדדיו וגווניו. אני אומר, חוץ מההבנה יותר עמוקה הזאת בפרק, יש פה יסוד שצריך לעקוב אחריו במהר"ל, נדמה לי גם בפרק ח' כבר נראה את זה, זאת אומרת, שבוע הבא, ואחר כך אני כאמור פרק י' ב', שכשהמהר"ל מסתכל על זווית מסוימת, אז הוא מלמד אותנו לקחת את הנקודה היסודית ולפרט אותה דרך תשעת הכיוונים הפרטיים שמופיעים בקרבה. יש מושג שנקרא חסד, זה צד בקוביה, יש חסד, יש דין וכו'. יש מושג שנקרא חסד. אברהם אבינו הוא אבי החסד בעולם. אבל החסד של אברהם אבינו, עכשיו תלמד אותו בדרכים פרטיות, ואז מי שירצה יעשה על זה שיעורי בית, ייקח את תשעת הדברים בברייתא, ויצטרך למקם אותם. איזה חסד, זה חסד שהוא כלפי מעלה מחויב, ואיזה חסד שהוא כלפי מעלה שלא מחויב, איזה... בסדר, שיעורי בית אחר כך למי שרוצה לקחת הברייתא.
מה, 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 עושה את זה פשוט כאילו בעבוד
רואה? יכול להיות שזה, אני לא זוכר עכשיו, יכול להיות, אבל אתה רוצה שיחסוף אחד השיעורי בית.
אני מתכוון,
נפתח לפה, אין דבר בחזל שלא מסודר. המהר"ל מלמד אותנו לחוכמה עמוקה בדברי חזל, שהכל הוא דיוק של הדיוק של הדיוק. אז זה ברור לי שזה ככה.
זה לא דרך המספר, לא דרך באמת.
כן, כן, המספר, אבל המיצוי של המספר, כשנותן את פרטי המספר.
לא שחזל כאילו אמרו תשע כיסים, ולא יודע
אם משתבץ טוב. ממש. ולפי זה אם תדע לפרט עשרה אחרים, כל עשרה, נגיד יש פרק במסכת אבות, עשרה דברים, עשרה דברים, עשרה דברים, עשרה דברים, נכון, עשרה ניסים, עשר זה, כל עשירייה כזאת, תצטרך למצוא את היסוד שלה, מהו הכלל היסודי בתוך העשירייה, ואיך לשבץ אותה, עשרה מאמרות, עשר מכות, עשר דיברות, והכל אפשר יהיה לסדר את זה לפי המהר"ל, בסידור הזה של השלישייה, כאילו של הקובייה שמול עיניך, של ימין שמאל אמצע למעלה.
אני מצפה שבכל סידור של עשירייה יהיה אחד שהוא כולל.
בטח, חייב להיות, חייב להיות. כן, נגיד, בסדר הדיברות, מסתום, אנוכי השם. שהוא לא פרט בכלל, אנוכי השם לא אחד, כי אתה אומר לך, מה המצווה פה? כאילו הבנתי, אנוכי השם לא אחד, מה צריך שאני אעשה? כן, זה מסתום, זה הכלל, בתוך העשירייה.
כאן זה יהיה תלמוד תורה כנגד כולם, זה יהיה
עשירי? בטח, קודם מפורש, כן.
מה יהיה הכלל
כאן? תלמוד תורה כנגד כולם. כאן זה אפילו מפורש, חסכו לנו חזל עבודה, אמרו, לא שמת לב, זה בוא, נעזור לך קצת. כן.
אבל אני חושב שזה ההתפרטות כאילו, כאילו מה היה בין 6 לבין, כשראינו שזה שיא הריבוי ו...
כן, לא, 10 זה שיא ההתפרטות שחוזרת לכלל, זאת אומרת, 1 ו-10 זה היינו אח. נכון, גם מספר, אתה פתאום חוזר לרשום 1. אחד זה הדבר עצמו, וכשאתה רוצה להבין את הדבר הזה, איך הוא מתפרט, זה עשרה. לכן כשמגיעים עשרה אנשים, בעצם נהיה פה מניין אחד. כן, יש פרטים, 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 פתאום הגיע עשירי, אז נהיינו עכשיו, כולנו אחד, קבוצה אחת, מניין אחד. החזן אולי הוא כנגד כולם, כן, שזה צריך חזן עכשיו. עכשיו צריך תשעה, אחד יעמוד בצד ימין של בית כנסת מקדימה, אחד בצד ימין מאחורה, שיהיה מסודר. אבל שש זה בירור אחר, שש זה מה שאמר פרק ג', זה בירור של כל הכוחות העקרוניים שקיימים במציאות. זה חוזר להקדמה שלישית, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות, הוא מתגלה דרך שישה צדדים, שכל צד כזה הוא יסוד, הוא יסוד בפני עצמו, אבל זה יסודים הפוך, זה יסודות הפוכים כאילו. יסוד החסד הוא הפוך מיסוד הדין. זה שני הצדדים של הקוביה, פה זה הצבע האדום, לא יודע מה נגד הצבע האדום בקוביה, הכחול, לא יודע מה, עומד שם מולו. אבל בתוך האדום עכשיו, תראה, הוא מתפרט לתשעה קוביות. טוב, זה רק דוגמה, אני חושב שהמהר"ל הוא מאוד, מי שלומד את המהר"ל, אנחנו לומדים את המהר"ל מלמעלה. זאת אומרת, אנחנו רוצים יותר להבין את הנושא של הפרקים. בסדר, את היסודות של כל המערה, כדי לתפוס בכלל קודם כל את הכוונה של הספר. ולכן מי שחוזר על הדברים, אפשר מאוד את המערה שורה אחרי שורה, זה אני חושב מאוד מאוד מדויק, כל משפט, כל מהלך שלו, הוא כולל המון 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 ברורים פנימיים בדבר הזה. אבל אולי קצת זמננו קצר, בואו נראה גם קצת פרק ז'.
הכלל הזה של
השרה,
זה כלל
שמגן לזור?
אני
לא יודע זור.
זה לא המצאה של
המערה? לא, לא, לא. מקום אחד הוא מסתן מפורש מרבי מאיר בן גבאי שמסביר את זה ככה, בעבודת הקודש. וכולי, כן.
כמה פתחת
את זה, הרבה שיש לזה הרבה והארבע והחמש. כן. בביאור הראשון, נכון.
כן.
זה מאוד חשוב, כי אנחנו נראה את זה ביחד בפרק י'. אולי נשאר את זה כרגע לפרק י', אבל כשתגיעו לפרק י' תזכרו, כאילו מה שהמהר"ל אומר פה על הארבע כוחות כנגד אברהם אבינו, הוא ממש פרט. פרק י' בונה על הארבע נגד החמש הזה. כן, ארבעת המלאכים, חמשת המלאכים, גם פה אומר, זה קצת...
מה
הוא פה רק מזכיר את הדבר הזה, שהארבעה האלה אומר פה יסוד בכלל מה זה המספר 4, אולי זה באמת פעם ראשונה שמסביר עכשיו בספר הזה מה המספר 4. אז הוא אומר, המספר 4 זה מבוסס על רק התרחקות. מי שאוחז ב-4 הוא כאילו אוחז בקצוות, כאילו אין להם נקודת אמצע. כאילו העולם שלנו הוא עולם פירודי. והנקודה החמישית, תפקידה, זה לאחד ולחבר את המציאות. בסדר? הוא אומר זה בפרק הראשון של נצח, הוא אומר שהמילה גאל וגלה, אז יש שם חילופי א' ו-ה'. שה-ה' זה הנקודה שיש נקודה אחת חמישית, זה רחל אמנו, שהיא כונסת את ארבעת הגלויות פנימה. אבל פה ארבעת המלכים הללו, הם רוצים להפריד את העולם, רוצים להפריד את העולם משורשו. זה עניין המון. אני חושב בפרק י' בעזרת השם, זה יתרחב מאוד, זה דבר שם על מלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה.
אני יכול להיות שהארבע וחמש ואחת עם אברהם זה 10 או משהו?
לא יודע.
זה לא היה
ארבע עכשיו? אני לא חושב. אבל זה הרמניין. הפרק השביעי. בפרק השביעי, המהר"ל עוסק בחלוקה בין ההבטחה לנבואה, ופה אנחנו יודעים עוד משהו על מדרגתו של אברהם אבינו. זאת אומרת, פגשנו את שלמות חייו של אברהם אבינו בשלושת המישורים, של עבר ועתיד, ובא המהר"ל פה ואומר שאברהם אבינו הוא איש ההבטחה. מה זה הבטחה? זה אומר, אמר קודם כל עיקרון יסודי. אנחנו יודעים מצד אחד שנבואה שיצאה לטוב לא יכולה לחזור איקם, כך מופיע בדברי חז"ל. ומצד שני, רואים בכמה וכמה מקומות, כמו בבית שני שהיו רואים שיעשה להם נס כמו בבית ראשון, וכמו אצל יעקב אבינו ואפילו אצל אברהם אבינו, שהם מתפחדים שם יגרום החטא. אבל מה זה שם יגרום החטא? אומר המהר"ל, זה סתירה. הרי אם הקדוש ברוך הוא ניבא ליעקב שהנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, אז מה שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה לא יכול לחזור לרעה, אז מה יעקב אבינו מתפחד? אבל הקדוש ברוך הוא כבר אמר, אז שום דבר לא יכול לשנות את זה. אומר המהר"ל, הוא מביא כמה ביאורים בדבר הזה שהרמב"ם מזכיר והרד"ק מזכיר, והוא לא מקבל דבריהם, ואומר המהר"ל, יסוד, יש חילוק בדברי הקדוש ברוך הוא בין נבואה ובין הבטחה. ואנחנו צריכים לשים לב אם מתי בתנ"ך עומדת לפנינו נבואה, ואם מתי בתנ"ך עומדת הבטחה. נכון, אומר המהר"ל, מה הבעיה עם חנניה בן עזור, נביא השקר אצל ירמיה הנביא, הוא ניבא, ואחרי זה יגידו לו, זה לא קרה, אז יגיד, לא, זה היה הבטחה אלוהית, אבל הרסתם, אתם הרסתם, זה לא אני הרסתי. מה אתה אומר לו שעכשיו, אם הוא יגיד, וזה לא יהיה, נכון, ירמיה הוא מוכיח אותו, ואומר לו, אתה יודע, זה לא יקרה, ואז אתה תתפס בשקר. אז אומר המהר"ל, לא, שם רואים שזה נבואה. שם, אם יש לי שימוש בלשון עבר, זה ראה שזה נבואה. אבל מכאן למדנו עיקרון, שכשאנחנו פוגשים דברי השם בתנ"ך, אנחנו צריכים לשים לב האם בנבואה עסקינן או בהבטחה עסקינן. אומר המהר"ל, משה רבנו הוא אדון הנביאים. אברהם אבינו הוא אדון ההבטחות. הוא לא שייך בנבואה. הוא שייך בהבטחות. מה ההבדל המהותי בין נבואה להבטחה, ולמה נבואה לא יכולה לחזור ריקם והבטחה חוזרת ריקם? נדמה לי, אם נעשה את הרגע באיזה משחק מילים שנוח יהיה לזכור אותו ככה, כדי, אבל נראה שהוא מבסס נכון את השיטה, שנבואה העיקרון שלה זה שאני חי את ההווה על פי העתיד, והבטחה העיקרון שלה זה שאני אחיה את העתיד לפי ההווה. זאת אומרת, הנביא כבר יודע מה יהיה בסוף, הוא כבר יודע מה יהיה בסוף, אז עכשיו רק צריך ללכת ולהגיע לסוף. אני חי את ההווה על פי העתיד. הקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו ואומר לו, אני מוציא את ישראל ממצרים. אז מה צריך לעשות עכשיו? כלום, פשוט חכו בסבלנות, שתצאו ממצרים. יש כבר נבואה. אני אקרא לכם את הים, אז מה צריך לעשות עכשיו? כלום, פשוט חכו עד שיקרא הים. אני אכניס אתכם אל הארץ, מה צריך לעשות עכשיו? חכו שיכנס לארץ. הנביא יוצר מציאות שבה חיים את ההווה לפי העתיד. אני כבר יודע את העתיד. זה הרי חלומו של כל אחד, לדעת את העתיד, שידע מה קורה. האם, אם אני אפנה פה, האם זה יגיע טוב או לא יגיע טוב? אתה כבר יודע את העתיד. העתיד הוא שתגיע טוב. בסדר, אז תפנה מפה, תפנה מפה, אתה תגיע טוב, הכל בסדר. נבואה היא יוצרת טלטלה במציאות הרגילה. חיים את ההווה לאור העתיד שכבר נפרס בפנינו. העתיד כבר קיים, עכשיו רק תלכו לשם. אומר להם ירמיהו הנביא, בין המגדל שיחרב. יכול להיות גם נבואה לרעה. בין המגדל שיחרב. אז עכשיו מה צריך לעשות? בין המגדל שיחרב. פשוט תדעו שבין המגדל שיחרב, תפעלו לפי זה. הבטחה זה אחרת לרעה.
רגע, נבואה לרעה אפשר לשנות.
כן, כן.
לרעה, גם נבואה.
כן, זה מאוד מאוד מהותי. זה מאוד מהותי. בעצם אומר המהר"ל, זה בעצם לא נבואה, כאילו. תכף נסביר את זה רגע. אבל רגע, מה זה הבטחה? הבטחה זה מתקדמים בהווה לעבר העתיד. זאת אומרת, אני בונה את העתיד, אבל לפי מה שאני אעשה בהווה. מה בעצם אומרת ההבטחה? אם אתה תעשה כך וכך וכך, אז אתה תגיע לזה. יגעת ומצאת, תאמין. אם אתה תיגע, תדע לך שאתה תמצא. אם אומר דייל שלה, תדע לך, אם תתאמץ, תצליח. מה, אם את נביאה? לא, אני לא נביאה. נביאה זה אומר, תגיד לך, אתה תצליח. עכשיו תעשה מה שאתה רוצה בדרך. אני אומר לך, אם תיגע ותתאמץ, אז אתה תצליח. זה הבטחה. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך. אני מבטיח לך שאני אשמור עליך, אם אתה בעובד תחיה לאור הפעולה האלוהית הנדרשת ממך, זה אומר שיש לך בחירה לחיות כך או לא לחיות כך, אז אתה תלך ותתרומם ותצליח להגיע לאן שאני מבטיח לך שתגיע. אברהם אבינו יש לו הבטחה. יוולד לך זר. יש לו הבטחה. מה אתה חושש? לא מובן לזה. למה אמר אברהם, אין לי נותת הזרע? הרי כבר הקדוש ברוך הוא הבטיח אותו. כבר בתחילת הפרק, המהר"ל, רמז לנו את הדבר הזה, לבן נתבלבל. הוא הבטיח אותו, לא ניבל. הוא אמר לו, הבטיח לו, וזכה לגוי גדול. בתנאי. אבל אולי גרום החטא. אברהם אבינו, חייו זה הבטחה. אין לו מציאות חיים אחרת. ופה אני אומר כבר בפרק ז', המהר"ל ממש רומז לזה, שאברהם אבינו ומשה רבנו, זה ממש הנהגות הפוכות. אברהם אבינו, הוא גדל באור כשדים. הוא התעמת שם עם כל העולם. הוא את הכל למד לבד. משה רבנו לעומתו, הוא צנח מן השמיים, ותראי אותו כי טוב הוא, התמלא הבית תורה, הוא גדל, זה גידול אחר לגמרי. אברהם אבינו, אין לו הבטחה. משה רבנו, עוד לפני שהוא נולד, יש נבואה. עתידה עם מי שתלד בן ש... כן, כולם לא יודע, זהו, רק עכשיו תחכות שהוא יוולד ושיעשה לנו את זה, זה רק צריך סבלנות עכשיו. הכל עומד ומוכן. והאור מגיע, והכל ככה. אברהם אבינו, הכל הוא בונה בעשר אצבעותיו, הוא נלחם, והוא חוטף גם חבל על הזמן. עשרה ניסיון של אברהם אבינו, הוא מנסה לבנות ולא מצליח. אין ילדים. מלחמות כל הזמן, ורעה, ואיך שהוא מגיע לארץ, וזורקים אותו לכבשן האש. האם אברהם אבינו ימשיך ויצעד בדרך למרות שהכל הולך הפוך? הוא מנסה ולא מצליח לו, אפשר להרים ידיים. השמות. זה אמרה לנתח את זה כשנגיע לשמות למה הייתה שם נפילה באמת. אבל משה רבנו באמת שם בנפילה, הוא קצת מרים ידיים, אומר לקדוש ברוך הוא, משמע שלחת אותי, מרגע שלחת אותי רק נהיה יותר רע. אברהם אבינו, אתה לא שומע אותו ככה בסיום. אבל
אני מסתכל,
אז תכף נחבר בין הפרקים. כן, כן.
הכל
בעצם. תכף נחבר בין הפרקים. אברהם אבינו, יש לו הבטחה. הבטחה זה לא נבואה. הבטחה זה אומר, אני צריך לעבוד מאוד מאוד קשה, ויכול להיות שלא אצליח, כי אני אשגע במשהו בדרך. מה השתנה פה? הרי הייתה הבטחה של ויצחק לגוי גדול. ואברהם אבינו החזיק בכל כוחו, וידע שאם הוא יפעל למרות כל הקשיים, הוא יגיע להבטחה הזאת. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אבל לא נתת לי זרע, כנראה שלא הלכתי בדרך הנכונה. אבל הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה עכשיו בברית בין הבתרים? שהוא מוציא אותו החוצה ויצא אותו החוצה, והוא אומר לו, כל יזריך, מה עכשיו הוא עשה? כימדו מני שזה לא הנבואה. הוא הבטיח לו עוד פעם. הוא הבטיח לו עוד פעם, שהרי אם זאת הייתה נבואה, אז ויאמן בהשם ויחשבה לו צדקה, קצת מצטמצם. אלא נדמה שזה עוד הבטחה. אבל אם זה עוד הבטחה...
זה
יחד עם הצמא
ההסתגננות שלך.
אה?
צמא ההסתגננות שלך.
כן, צמא ההסתגננות, בטח.
זה הרבה שלך, כלומר, אתה לא מסתכל ברוגל הנכון.
רגע, זה תכף נדבר על הפרט הזה, אבל קודם כל יש פה עוד הבטחה. אז מה השתנה? הייתה כבר הבטחה, ועל זה שהייתה הבטחה, ועדיין אברהם תרוד כולו, כי שם מה יגרום החטא. ועכשיו יש עוד הבטחה, מה השתנה? גם הבטחה הזאת אולי שם יגרום החטא.
אבל אנחנו משעד עכשיו לא נפל פה, האם יש לך שאלת שלך גירון הזה את תגיע, אז אתה רוצה עוד שאלה, ואתה אומר, אני לפחות
לגירון. מצוין, אבל אז מה החידוש הגדול עכשיו שבאמין בהשם ושאלו צדקה? מה האמונה הגדולה עכשיו זאתי שנמצאת לסיס ההבטחה הזאת? גם אז הייתה הבטחה, אבל צריך להתאמץ. הוא אומר לו, יישר כוח, עד עכשיו אתה הולך בכיוון, נכון, יופי, אני מבטיח לך שאתה, אם זה ימשיך ככה, תצליח. בסדר, אני עדיין מוטרד לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אולי אני לא אצליח מעכשיו. פה משמע שבהבטחה השנייה לאברהם שרו הספקות. ואולי פה צריך לחבר את זה לפרק הקודם. לכן, עידן שאל קודם, אין אברהם אבינו בחירה בעצם, כל מה שהוא עושה יוביל לטובה, אז איך יכול להיות חטא בכלל? זה בכלל מובן פרק זין, ממה אתה חושש? אברהם אבינו לא נולד ככה. בהבטחה השנייה, אולי זה מה שנוצק בו. אולי זה ברית בין הבתרים, אולי זה הסכמיות החדשה הזאת שהתקבצה כאן. בהבטחה השנייה, אומר הקדוש ברוך הוא, אברהם, אני מבטיח לך, אם אתה ממשיך ככה, כל מעשיך יהיו לטובה. הכל יוביל לטובה, הכל יוביל להצלחה. עד עכשיו הוא לא ידע את זה, אברהם אבינו. הוא לא ידע את זה, הרי הוא היה, אברהם אבינו, אל תירא, למה אתה ירא? מה אתה ירא? הרי כל מעשר מוביל להצלחה. לא, זה לא היה ככה עד עכשיו. או שהוא לא ידע שזה הולך ככה עד עכשיו. או שהוא לא הובטח שזה יהיה ככה עד עכשיו. כאן בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא בעצם מבטיח לו הבטחה מיוחדת במנה. אתה תמשיך לעבוד קשה. זה לא ילך בקלות. אתה תמשיך לעבוד קשה. אתה תצטרך להתאמץ. המאמצים נמשכים גם אחרי ברית בין הבתרים. בסדר? יש לו מאבקים גם אחרי ברית בין הבתרים. הירידה להביא מלך עם פרשת וירא אחרי ברית בין הבתרים. עקדת יצחק אחרי ברית בין הבתרים. כל ההתאמצות, כל העבודה הקשה ממשיכה. אבל אתה עכשיו מובטח, תדע לך, שאם אתה תמשיך ככה, כל מעשיך זה כבר הבטחה יותר גדולה מהבטחה הראשונה. ובזה אברום אבינו הוא דבק בקדוש ברוך הוא. ואולי מכאן רגע ברור למושג אמונה שמתחבר לנו לפרק. כי בתחילתו של הפרק, המהר"ל כל הזמן דיבר איתנו על הבטחה ונבואה. אבל בסופו של הפרק, בחצי השני, המהר"ל עובר לברר דווקא מושג שנקרא אמונה. ואולי בעצם אין הבדל ביסודות במובן הזה. מהי אמונה? יש במהר"ל, לא שלחתי אתכם לזה, אבל נגיד זה בעל פה. יש במהר"ל בספר נתיבות עולם, נתיב שנקרא נתיב האמונה. נתיב האמונה מתבסס על סיפור אחד פורסם שרמוז בגמרא מסכת תענית, מעשה בבור וחולדה. שם רש"י ותוספות והערוך מספרים לנו את הסיפור הזה. היה נערה אחת, בטח יצא לכם לשמוע את הסיפור הזה, אבל אני אחזור עליו ככה כדי לסדר את הדברים. הייתה נערה אחת שהלכה לה בדרך אי שמה ונפלה לבור ואין מושיע. ואז עבר שם אדם, בחור, ורואה אותה. ואומר לה, אני מוכן להוציא אותך, אם אני מוציא אותך, את מוכנה להתחתן איתי? ואומרת לו, בטח. והוא מוציא אותה. ואז הם צריכים ללכת כל אחד לדרכו, להתארגן לקראת החתונה, ומי מי, מי יהיה חתום, מי יהיה ערב על זה שאנחנו מחויבים אחד לשנייה? אז הם עשה בבור וחולדה. הבור והחולדה שעברה שם, הם יהיו עדים נאמנים, שאתה התחייבת לי, שאתה מחכה לי, ואני מתחויבת לך. טוב, הם הלכו כל אחד לדרכו, היא הלכה להתארגן לחתונה, והוא הלך הביתה, שכח מהסיפור, התחתן עם מישהי אחרת. נולד להם בן, והבן הזה מת, נפל לבור, נולד בן שני, באה חולדה אחלה אותו, מת. אמרה אשתו, מה זה הדברים המוזרים האלה שקורים לנו? מה זה? אלה, הם מתים ילדים בתורה נורמלית, אבל בתורות כזאת מוזרות. אז הוא נזכר במעשה, וספר את כל אותו סיפור, אמרה לו, אשה, תגרש אותי, לך למה שהיה הקדוש ברוך הוא נתן לך. הוא מגרש אותה והולך לחפש את הנערה שהוא התחייב לה. הנערה היא הייתה נאמנה, היא חיכתה לו. אבל אבא שלה אמר לנו, למה אתה מתחתנת? היא כבר בטח הלכה והזדקנה. אז היא עשתה עצמה משוגעת. כל אחד שבא ועשה להציע לה שידוך, עשתה עצמה כמשוגעת, וככה עזבו אותה בשקט. הגיע אותו בחור, חיפש, גילה אותה. בא לאבא, אמר לו, זאת הבת שלך, אומר לו, לא כדאי, אבא שלי משוגעת, אין לך מה לעשות איתה. אומר לו, אף על פי כן אני רוצה. נכנס, אמר לו, אבא אומר לה, יש מישהו בא לשידוך. אז התחיל לעשות את השיגעון שלה, אז הוא אמר לה, סיפר את מעשה בבור וחולדה, הבינה שזהו, והתחתנו, ואני לא יודע, אני אקבל את החיים באושר ואושר עד היום הזה, נפתומה. אומר המהר"ל, זה אמונה. עכשיו גם הרבה תענית אומרת לנו שזה אמונה. לפי זה משמע שהמושג אמונה הוא מקביל למושג שאנחנו קוראים היום נאמנות. היא הייתה נאמנה בצורה מוחלטת. היה ברית, היה הסכם, הייתה נאמנות מוחלטת. למרות הקושי. נאמנות, אמונה בעצם נבחנת לא כשהכל הולך טוב, זה לא חוכמה להיות נאמן שהכל מסתדר. הכל לא הסתדר, הוא לא הגיע ולא הגיע ולא הגיע ולא הגיע, היא הולכת להזדקן כמשוגעת עד סוף ימיה, אבל היא נאמנה. אומר המהר"ל, אמונה היא נאמנות ונאמנות נבחנת בצורה הכי קשה שלה, כשכל התנאים לא מבשינים ולא מסתדרים ולא הולכים לכיוון הנכון. מי שיש לו נבואה, אז עולם האמונה זה משהו אחר. אבל מי שחי על הבטחות, וההבטחות הללו לא מתממשות. כבר הבטיח לו בעצמך לגוי גדול, עברו עשרות שנים, לא קורה שום דבר, רק הולך הפוך, צרה יקרה אין לבלד, הכל הולך הפוך. ואף על פי כן הוא חי בנאמנות מוחלטת, וממשיך את הדרך, וממשיך לקיים כל משהו נצטווה, וממשיך לצעוד. גם כשבסוף יגידו לו, רגע, מה הבטחתי לך זרע, ותיקח את הזרע, תעקוד אותו עכשיו, ותשחט אותו שם בהר המוריה, ואף על פי כן הוא נאמן בצורה מוחלטת, והוא הולך בשמחה, ויש כבר רע בבוקר, הולך לעקוד את יצחק, זה האמונה הגדולה. זאת אומרת, ההבטחה היא שבונה את מסלול האמונה. אז אם יש משהו באברהם אבינו שהולך ונבנה בנו בפרק זין, הוא חי בעולם של הבטחה, זה כדי לייצר את איש האמונה הגדול. זה שאברהם אבינו חי בעולם הבטחה ולא בעולם של נבואה, זה תוצר אלוהי. זה שאברהם בונה את עצמו כאיש האמונה הגדול, זו פעולתו המיוחד של אברהם אבינו. ואני חושב, שם לוקח אותם בעצם פרק זין. עניינו של אברהם אבינו, בניין האמונה. אברהם אבינו הוא איש האמונה. מסיים המהר"ל בסוף ואומר, ותראה שאצל משה רבנו שהיה איש הנבואה, זה כמעט בלתי אפשרי שזה יהיה ככה. יען לא האמנתם בי להקדישני. המהר"ל מסביר את חטאו של משה רבנו מצד הכעס, אבל בניגוד, הסוגיה של הכעס מופיעה בראשונים, ברשב"ם ועוד, הסבירו, בניגוד לרש"י שאמר שכל החטא של משה רבנו היה שבכל דבר הוא עיקר, יש מן הראשונים שלקחו את זה לכיוונים אחרים, ויש שהסבירו שהחטא לא היה דיבור או מכה, החטא היה כעס. המהר"ל מעמיק את השורש הזה ואומר, הכעס הוא הסימן לחוסר אמונה. נקודת הכעס אצל משה רבנו היא הייתה בגלל חוסר האמונה שהדברים לא התבהרו ולא הסתדרו. העם בא שוב להתלונן, משה כבר נופל על פניו, עוד פעם מתלוננים, ועוד פעם דברים לא מסתדרים, ועוד דברים לא מסתדרים. אצל משה רבנו איש הנבואה הגדול, שהדברים לא מסתדרים, אז זה לא, משהו לא עובד, קשה מאוד לתפקד ככה. אברהם אבינו לא מופתע בכלל, כל חייו זה היה ככה, שרה ניסיונות, כל חייו הוא עמל ועמל ולא הסתדר בסוף. הוא עוזב את הכל ולך לארץ ישראל, בגלל ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא, באת לארץ הזאת, אין פה אוכל, צריך לרדת, אבל טוב, הוא הולך למצרים. הוא בא עם לוט, לא מסתדר עם לוט, יש מריבות, הוא רוצה להציל סדום, אי אפשר להציל סדום, ואז צריך להציל... וכל דבר לא מסתדר. הכל הולך הפוך. שרה לא יולדת, והילד רב והילד ההוא, והכל לא מסתדר.
למה
אתם שואל במה ידע? זה פרק ח', וזה הקדמה לשבוע הבא, מצוין. אבל היסוד העקרוני שנימד בעצם בפרק ז' לפי זה, אברום אבינו הוא איש האמונה הגדול.
זה מה מיוחד שהיה חברית המטרים? מה השתנה בברית המטרים? הייתה הבטחה קודם, הבטחה עכשיו? מה זה נהיה שזה נחשב לו והשתודה לו לצדקה, הנאמנות הנוכחית?
מצוין. אבל רגע, רק נברר את הדבר הזה. מה שמתברר אצל אברום אבינו, זה שהוא חי בנאמנות מוחלטת לקדוש ברוך הוא, למרות שאין לו נבואה שצפה פני עתיד, ולמרות שעכשיו המציאות כל הזמן הולכת מסתבכת. מה השתנה בין פרק ו' לפרק ז'? בפרק ו', והמהר"ל רמז את זה בתור פרק ז', יש לו משפט בפרק ז', שהוא בעצם חוזר לפרק ו'. בתוך הנבואה הזאת, איפה שכתוב נביאת ואין סטרוגולינת וכו' וכו', כל מה שהוא מסביר, הוציא אותו החוצה, אומר המהר"ל, חולק על הרמב"ן ועל תפיסה אחרת, ואומר, שינוי המזל נס גדול, אין ספק ששינוי המזל יותר קשה משינוי הטבע. בפרק ו' כבר למד אברום אבינו שהוא יכול לשנות את הטבע. נכנס לכבשן האש ויצא. אברום אבינו יכול לשנות את הטבע. הוא נלחם לבדו בהרבה מלאכים, ניצח אותם, והם לא יגיבו נגדו. הטבע מסתדר. אברום אבינו בפעולה הטובה שלו, יש לו הבטחה שהוא יתגבר על שינוי הטבע. אבל עכשיו מתברר לו שגם מצד המזל שלו זה לא תקוע, הכל תקוע. לא רק הטבע נגדי, שרה יקרה אין לוולד, והטבעית. גם מצד המזל הכל תקוע.
למה זה לא עוד פן של טבע?
הוא אומר המהר"ל, העולם שלנו בנוי מהעולם התחתון והעולם העליון. העולם העליון הוא המשפיע והמניק את העולם התחתון. כמו שאומר בהקדמה שלישית, שמיים וארץ. הארץ היא הזאת שמשפיעה על המציאות הטבעית. צריך לגדל בארץ צמחים, צריך שהשמיים יריפו גשם. השמיים יריפו גשם, הארץ תוכל לגדל. צריך עכשיו לגדל ילדים בעולם התחתון, צריך שהמזל יאפשר את זה. המזל זה אומר איך שהקדוש ברוך הוא, גם למי שמאמין בקדוש ברוך הוא, יש מושג שנקרא אסטרולוגיה. בסדר, היום אצלנו זה סתם אסטרולוגיה טיפשית, שאנשים מלמטה מנסים להבין בדרכם האנושית כל מיני דברים. אבל בעולם הקדמון, כמו שאמרת קודם, על הסתגניני פרות, אנשים מאוד מאוד רציניים שרואים דברים במזלות, וגם אברום אבינו הוא עוסק בהסתגנינות, הוא למד את זה באוניברסיטה, את המדע הגדול הזה שנקרא הסתגנינות, יש השפעות אלוהיות שקובעות מציאות שאי אפשר לזוז ממנה. ואם כך רשום לך במזל, אם כך רשום לך בכוכב, זה לא יכול להיות אחרת. וכך אומר אברום אבינו, אני לא רק שאני צריך לשנות את הטבע, צריך לשנות את המזל. איך אפשר לשנות מזלות? אפשר להתגבר בטבע, זה לא בעיה עכשיו בטבע, בסדר, אש שורפת, לא שורפת, זה דברים תחתונים. אבל למעלה כבר נכתב ונחתם בטבעת המלך למעלה, בהצטגננות אני רואה את החותם והזה שהקדוש ברוך הוא יתבע במציאות, שאברום לא יכול להוליד ילדים, זה כתוב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך שגם על זה נתגבר. והאמין בהשם ועכשיו בארץ צדקה. זה שינוי יותר גדול מה שיכול היה להיות פרק ו'. פרק ו' אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך, למרות שנראה לך שבטבע זה יהיה קשה, זה יצליח. אבל אברום אבינו עוסק בהצטגננות והוא מבין שזה לא יכול לקרות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך יותר מזה. למרות כל המשברים, ולמרות הקשיים, תמשיך להאמין, תמשיך לפעול, אומר אברום אבינו, מה זה והאמין בהשם? הכוונה נאמנות. לא הכוונה בדווקא ידיעה מוחלטת שיוולד הילד, אולי זה גם מוביל לזה, אבל זה אומר, למרות כל המשברים שהוצגו, אני ממשיך להיות נאמן. אני ממשיך לעמוד ולחכות בציפייה, כידוע מברית בין המתרים, ועד שנולד יצחק אבינו, זה הרבה מאוד זמן. בסדר, יש דיון בחזל, מתי בדיוק הברית בתרים, אני אגיד באופן פשוט, אם 430 שנה סופרים ברית בין הבתרים, אז זה יוצא 30. קשה ללמוד את כל המהלך הזה במערה, לפי הסבר או בחזל, כי זה שברית בין הבתרים בכלל... כן, אבל כי יוצא שפרק זן היה קודם לפרק וו קצת, יש פה איזשהו ברור. כרונולוגית חסות, אבל... נכון. אבל פה בעצם המשמעות של והאמין בהשם, הכוונה, אברום אבינו שהבין את גודל המשבר, שהבין את גודל הבעיה, שמבין שהמציאות היא מאוד מאוד לא מאפשרת את זה, וצריך לקרות עכשיו איזושהי פעילה אלוהית אדירה, וזה אומר שנדרש ממני עכשיו משהו בלתי נתפס. זאת אומרת, כדי לשנות את הטבע אני צריך לעבוד קשה, 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 ויש לי הבטחה שאני צריך לשנות את הטבע. עכשיו אני מבין שאני צריך לעבוד עוד ב-30 שנה הבאות, מאוד 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 קשה, ולא לסתות בכלל, ולא... ובכל זאת אני אצליח לשנות את המזל אם אני אעבוד קשה ככה, אז כבר האדם הרגיל מרים ידיים, אברום אבינו נשאר נאמן לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אז אני ממשיך, אז אני ממשיך בדרך המסובכת הזאת, אז אני מלא באמונה, זאת אומרת, עולם ההבטחה, הוא יוצר את גודל האמונה. ואז המהר"ל שעובר בפרשה בין שני המושגים האלה, בהתחלה עובר על הצלחה ונבואה, ואז עובר לעולם האמונה, אבל בעצם מתברר לנו שמי שחי בתוך עולמות של הבטחה, הוא ילך לבנות את עולם האמונה. מי שחי בעולם של נבואה, יהיה לו יותר קשה לבנות את הנאמנות המוחלטת הזאת, להיות שייך ונאמן גם בכל עולם המשברים.
אברהם בלי הבטחה, הוא עוד לא מאמין כאילו סתם כאלה.
אברהם בלא הבטחה, הוא לא יודע מה יקרה.
לא, הוא הגיע לאמונה בגיל 40.
הוא ודאי מנסה להתקדם בכל כוחו. אבל הנאמנות המוחלטת הזאת זה כשיש לך הבטחה, שאם אומרים לך, כשאתה תעשה כך וכך, אתה תגיע למשהו מאוד מאוד גבוה, אז אתה הרבה יותר שייך לדבר הזה עכשיו. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, אומר לו, אברום, כל העולם יושב על הגב שלך. אתה רואה את הכוכבים, זה הכל ממך יצא, ועכשיו אתה צריך... אז אברום מבינו, עכשיו הוא הרבה הרבה יותר נאמן לדבר הזה. והנאמנות שבקרבו הולכת וגדלה.
אבל כשיש הבטחה זה דרך
כלל
להיות נאמן.
כן, אבל...
אין הבטחה זה יותר קשה להיות נאמן.
נכון. אבל שוב, מה הבטחה זאת אומרת? הבטחה זאת אומרת, אם אתה תצליח לעמוד בכל הרספקטים, עד עכשיו זה לא נדרש ממנו, לעמוד בהכל. אנחנו יודעים שאנחנו אנשים חלקיים מאוד 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 מאוד. אנחנו חיים, זה בסדר. אם היו אומרים לנו, הכל יישב על הגב שלכם, גודל האחריות הוא בלתי נתפס. ואז קשה מאוד להצליח לשמור על הנאמנות המוחלטת הזאת כל הזמן, בכל תצורה שהיא.
כי גודל הבטחה, גודל
הניסיונות. בדיוק. גודל האחריות, הנופלת עליו, ומתוך זה גודל הנאמנות המוחלטת שאברום אבינו מייצר. כן. בעצם, אם הייתי מסתכם את פרקים ו"ז, אז הייתי אומר, למדתי שני דברים באברום אבינו, תכף מתייחס רק לשאלה שלך שזה שולח אותנו קדימה. בפרק ו"ו התברר שאברום אבינו הוא יסוד היסודות. מאז ומקדם הוא היסוד המוחלט שלא ייפגע ויוביל אותנו להצלחה ויקדם אותנו במציאות. בפרק ז' הייתי אומר, אברום אבינו שורש האמונה. זאת אומרת, המציאות שלנו יציבה, כי יש לנו את אברום אבינו שעל גבו אנחנו יושבים. אנחנו כולנו המשך של אברום אבינו, הוא אלוהי אברהם, ואנחנו בני אברהם, אז אנחנו יושבים על הגב שלו, הוא היסוד שלו ייפגע, גם אנחנו יסוד שלו ייפגע. בפרק ז' אנחנו אומרים, אנחנו מאמינים בני מאמינים, זאת אומרת, אבותינו לימדו אותנו אמונה, אברום אבינו לימד אותנו אמונה, הוא שורש האמונה. אם אתם זוכרים, בפרק ג', המשפט השיטו הוא פתח את פרק ג', היה יציאת מצרים מיסוד היסודות שורש הכל. ואחר כך הוא אמר בהמשך, יסוד האמונה, לאו נמנע הכל. זאת אומרת שהמהר"ל עשה הגדיר את יציאת מצרים, הוא אמר, יציאת מצרים היא יסוד היסודות ויסוד האמונה. אבל בעצם אברום אבינו יסוד היסודות ויסוד האמונה. אני חושב שפרקים ו"ז, המהר"ל במקום לפתור לנו את החידה שהוא התחיל איתה, הוא רק מעלים לנו אותה. אנחנו באנו ושאלנו בשביל מה הוא ישראל צריך לרדת למצרים, בשביל לבנות את הצורתיות שבה ואת החומר שבה, דרך החיכוכים והמאבקים בלתי נגמרים. זה מה שאברום אבינו עושה בעצם. הוא בונה את הצורה הישראלית. למה שהוא לא יבנה גם את החומר הישראלי בצורתו השלמה כבר? מה היה חסר באברום אבינו? בא המהר"ל ורוצה לענות לנו על השאלה הזאת, נכון, איתה הוא פתח פרק ו"ו, במקום לענות לנו על השאלה הזאת, הוא רק מעלים את השאלה הזאת ואומר, ואברום אבינו, אתה יודע איזה יסוד חזק הוא, איזה צור הוא, אי אפשר לזוז אותו, אתה יודע איזה בניין אמונה יש בקרבו, אברום אבינו, מה אתה צריך את יציאת מצרים שתהיה יסוד האמונה, יש לך את אברום אבינו יסוד האמונה, מה אתה צריך את יציאת מצרים שתהיה יסוד היסודות, שעליו זה שורש הכל, יש לך את אברום אבינו שהוא הצור, שממנו חוצבתם ועליו הכל יושב. זאת אומרת, אם נשים לב, נדמה לי, במהלך פרקים ו"ז, המהר"ל עסוק בלשאול את השאלה. ואולי, אני חושב מה שיהודה אומר, זה פותח לנו רגע את הפרק. אבל יש לברית בין הבתרים המשך. יש הבטחת זרע ויש הבטחת הארץ. על הבטחת הזרע היא משמע שלא צדקה. אבל הבטחת הארץ, במדע קיר השנה. וזה ככה מראה לפתח את פרק ח'. אחר שכבר אמרנו מניין הזכות לעברו באמונה, קשה, למה לא ימין כאשר אמרנו תינת הארץ? האם פה נתחיל לברר בעצם איפה יש איזושהי בעיה מסוימת? כבר נענה על שבע? לא, בפרק ח' המראה לא יסכים לזה. בפרק ח' המהר"ל אולי יכול להמשיך בשיטתו שזה עדיין לא נקודת החיסרון והוא יתרץ את הדבר הזה ורק בפרק ט' הוא יחשוף אני חושב באופן שלם את הבירור הזה. אבל באמת פרק ח' הוא המשך ישיר של ברית בין הבתרים, זה המשך העיסוק וזה, אחרי הבטחת הזרע באה הבטחת הארץ, ושם אומר המהר"ל, אולי שם, איפה האמונה, איפה היסוד היסודות, איך שם אברהם אבינו נופל, שואל במדע כי ירשנה, ובאת זה שניים ושלה תירוצים, ושני מהלכים מרכזיים, אז בעזרת השם, אנחנו שבוע הבא לומדים את פרק ח' לבד, כי הוא ארוך, הוא ארוך, מספיק ארוך לבדו,
פרק ח'.
בשבוע אחרי נלמד פרק ט' לבדו, ואז אפשר לסגור בעצם את המעגל שהתחיל בפרק ג', שזה מהלך חד ג' לט', לשאול בעצם ולנסות להבין סופית, אז מה קרה פה ביציאת מצרים.
את המצב של ההבטחה, כמו שאפשר להסביר אותו עכשיו, אנחנו רגילים להכיר אותו מהיום יום, כאילו בהבטחות של אדם לחברה, ולא בהבטחות אלוקיות. ואני שואל, האם זה אומר שהיחס, מה שאנחנו מקבלים מהאברהם, זה משהו שיותר מחירי ולא סגולי?
כן, ממש, בדיוק, זה הנקודת ההבטחה מול הנבואה. עולם הנבואה שייך לעולם הסגולה. אתם עמי, זהו, בחרתי בכם, מה אתם צריכים לעשות? כלום, היו חוטאים במצרים, ואתם שרים תומה, לא משנה, אני מוציא אתכם. אברהם אבינו זה בדיוק הפוך. זה כל המהלך של...
בני אברהם יצחק ויעקב, אנחנו בני המעשים?
אז אני אומר, אברהם יצחק ויעקב, הם בונים בנו משהו אחד, ומשה בונה בנו משהו אחר. לכן אמרתי, ספר גברות, להבין יציאת מצרים, להבין מי זה האומה הישראלית. בעצם יציאת מצרים זה הבנה של מה יציאה האומה הישראלית ויחד אלוהיה. אז כל זה ייבנה דרך שתי דמויות המופת הללו. לכן המהר"ל מקדיש שורה של פרקים לאברהם אבינו, ובהמשך שורה של פרקים למשה רבנו, ואחר כך אנחנו נראה איך שהאומה הישראלית יוצאת ממצרים, זה הכל מתאחד בה. למשל, יוצאים ממצרים שני דמים, דם פסח ודם מילה. דם פסח, טוב, זה ממשה רבנו, הוא אמר לנו לעשות קורבן פסח, דם מילה, זה ברור, זה מאברהם אבינו. זאת שם המהר"ל יראה לנו איך הכל נבנה משתי היסודות הללו, שהלכו ובנו. זה אברהם אבינו לפני הירידה למצרים, ומשה רבנו בתור שמלווה אותנו שם, בתוך המסע למצרים.
הרב שינוי השם זה כבר אחרי, שם
אין בהשם
ועכשיו
לא
לצדקה,
או לפני? רואים שזה אחרי, זה הרבה אחרי, בתורה זה מתואר הרבה אחרי. וקודם סוף פרשת לך, רק שהוא מגיע לברית המילה, זה כבר 15 שנה אחרי באופן פשוט. רק כאן כבר הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה, זאת אומרת, אני אתגבר על ההסתגננות, אחר הדברים תגבר על ההסתגננות, תהיה, בצורה הזאת שאנחנו לא שוברים את ההסתגננות, אלא הופעה אלוהית, הם מופיעה בצורה כזאת.
האמונה שלו תלויה, כאילו, פשוט שרה בספר, האמונה שלו זה לפני עצמה, לא קשור לשינוי השם. זה לא תירוץ שתאמין, כאילו, כי יש לנו אפשרות ל...
כן, נראה לי. עצם האמונה בקדוש ברוך הוא, ואחר כך דרכי השימוש לקדוש ברוך הוא, שעליהם המהר"ל אומר לעשות אותו ככה, זה גם כדי לעקוף את ההסתגננות, כן. רק מראה לנו מה זה ההסתגננות, כמה היא חזקה. גם הקדוש ברוך הוא, לכאורה, לא יכול לשבור את ההסתגננות, צריך לעקוף אותה. לא, כן, ברור שזה לא. יש רצון, כמובן, בחירי, כן, אבל הכוונה היא, ההסתגננות היא חזקה מאוד מאוד בעולם. כשההסתגננים רואים שעם ישראל יהיה להם דם, אז הדם הזה צריך לבוא מתישהו, אז צריך למצוא אותו, הם לא ראו, אולי הם לא, אפשר לשנות מה הם ראו בדיוק, אבל זה צריך להופיע בעולם, אפשר להתעלם מזה. אז הם ראו בהסתגננות, אז מה הם ראו? בסדר, היום, וזה, מהעולם הקדום, הגיע מושג מאוד מאוד חזק של אסטרולוגיה, שצרינו נעלם איתנו בגלל קטנותנו, אנחנו לא יודעים לראות בכוכבים, נחזור
מזה. זה שהקדוש ברוך הוא הוציא את היצר לעבודה זרה, כי ההצטגננות יצרה הרבה עבודה זרה, כי אלה כוחות, הם
האמינו
בזה.
כן. ושצרו
את היצר,
כנראה
גם
הוריד
את הכוחות האלה.
מאוד יכול להיות, בטח.
לא, זה מה שהרב יש, החלקים נובע על הבטחת הזרע ולפרק הבא על הבטחת הארץ.
כן.
בסוף, בפנים א', עמודה ראשונה, שהוא רוצה להגיד על חוזק ההבטחה שנאמרה בלשון עבר כמו הנבואה, שמתחילה לא הייתה נתנת הארץ לעבר רק הבטחה, כך אמר, אתה לזרחה נתת בלשון עבר. זה כאילו זה לא על הזרע דווקא.
אבל זאת אומרת, זה לא נוגע לפרק ז', זה צריך לבדוק את זה בפרק ח', למה זה ככה? כאילו, למה בפרק ח', כתוצאה מהעובדה שיש שם איזשהו ברור שאברהם אבינו לא איתו במדע קיר השנה, אז הוא אומר לו, זרחנת את הארץ הזאת. בפרק ז' זה לא מופיע, אבל.
בפרק ז' זה לא מופיע, כאילו מה?
זאת אומרת, מצד הבטחת הזרע אין אמירה כזאת.
נכון, כן.